שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבום בן משה.
שלום.
היום נשוחח עם הרב לייטמן על הרצון לדעת כבני אדם, כיצורים תבוניים, אנחנו רוצים לדעת את העולם שבו אנחנו חיים, רוצים להבין את החיים, רוצים לדעת מה נכון לעשות, מה פחות כדאי לעשות, על מנת להיות טוב יותר, ננסה להתעמק ברצון הזה, הרצון לדעת, בדרכנו אל חיים חדשים. תהיו איתנו, טל, בואי תפתחי את הדיון בבקשה.
אז באמת אנחנו חיים בהמון אי-ודאות. אנחנו מאוד מאוד רוצים לדעת, להכיר, להבין את המציאות, את החוקים שלה, מה טוב לנו, מה לא טוב לנו, מה בריא, מה לא בריא. האנושות לאורך השנים פיתחה כל מיני שיטות וגישות כדי לדעת, כדי לנווט נכון במציאות, בין אם זה שיטות מחקריות, את המדע, או שיטות יותר רגשיות, המיסטיקות למיניהן. ובסופו של דבר אנחנו מוצאים את עצמנו בנקודה שיש דברים שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, ויש דברים, הרבה דברים שעדיין לא. אז קודם כל אנחנו רוצים לדבר על הצורך הזה, הרצון שלנו לדעת, בעצם הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, בכל כך הרבה חוסר ודאות, ומצד שני לא מסוגלים לסבול את זה. איך אנחנו מסבירים את זה? מאיפה הצורך הזה?
צורך לדעת הוא נובע, הוא יוצא, הוא נולד מתוך הידיעה שאם אני יודע אני יכול לשנות. וזאת יכול להיות שטעות גדולה מאוד, שיכול להיות שאני אדע מה קורה, אבל אני לא יודע לשנות. אם אני לא יודע לשנות את התופעה, נגיד הוריקן, כן? אז לפחות אני אדע איך להתגונן. זאת אומרת, שעל ידי הידע אני משנה את העתיד.
ידע הוא כוח, ככה אומר.
כן. ולכן רצון לדעת הוא רצון מאוד פרקטי. אנחנו צריכים אותו. אנחנו חיים, אנחנו מולידים ילדים, אנחנו דואגים למזון, אנחנו דואגים לקורת גג, לכל הדברים. אנחנו חייבים לדעת על העולם הזה, אבל שוב, האם מה שאנחנו יודעים, זה עוזר לנו לחיות יותר טוב, זאת שאלה אחרת. אבל דחף לדעת זה טמון בתוך אדם. ואפשר לפנות אפילו לכל מיני צורות אנשים חיים של בני אדם הפרימיטיביים, בכל זאת הם יודעים מה שהם צריכים במסגרת החיים שלהם, נגיד שם בג'ונגל איזה אינדיאנים, שם בדרום אמריקה, כן, באפריקה, בכל האלו. הם יודעים, הם יודעים. מה שהם צריכים על החיים שלהם, הם יודעים. ההפך, מגיעים אליהם חוקרים שלנו, וחוקרים אותם מה שהם יודעים. כי אנחנו לא יודעים, אנחנו לא צריכים את זה. אז צורך לדעת הוא נובע מתוך צורך לשרוד. להתקדם, לתקן את החיים, להגיע לחיים יותר בטוחים וכן הלאה. וככה האנושות התפתחה. לכן זה קורה דווקא רק למין האדם. מה שכן בחיות, יש לזה רק בעניין של הרגל. שחיה רוצה לדעת את הכל הסביבה שלה, כדי לארגן את עצמה יותר טוב, בצורה יותר בטוחה. זה מזון, ושם זה איזה כיסוי נגד השמש וגשם ועוד כל מיני דברים. זאת אומרת, בצורה מאוד פרימיטיבית שטחית. אבל גם כן, בכל זאת, הידע הזה עוזר לחיה להתקיים, לשרוד. זה הכל, מה יש להגיד. זאת אומרת, רצון לדעת הוא, עכשיו, זה בצורה הבריאה, בוא נגיד, עד כמה שאנחנו צריכים לעשות את החיים שלנו בטוחים, ברורים, לילדים, לנו וכן הלאה. אבל יש מתוך זה שאנחנו פועלים מתוך האגו שלנו, והאגו שלנו הוא פועל לא רק לטובתנו, אלא גם לרעתנו, שאנחנו רוצים לדכא את הזולת ולשלוט על הזולת וכן הלאה. אז כאן זה רצון לדעת כבר הוא מביא אותנו לכל מיני חורבנות. שכל אחד רוצה לבנות את החיים הטובים שלו על חורבן של השני. ואז רצון הדעת הזה הוא רצון הרסני.
מה בדיוק שונה באדם מאשר בחי? שאמרת שאצלם זה משהו הרגל, אולי אינסטינקט. מה יש באדם שהמצב שלו הוא אחר?
אדם משנה את הפני הטבע, הוא משנה את הסביבה, הוא יצירתי, יש לו משהו מהבורא, מהכוח העליון, שהוא יכול למציך דברים חדשים, לא רק כלים, כמו גם קופים משתמשים במקל, אלא האדם הוא ממש נכנס לתוך הטבע, מפרק אותו ובונה דברים חדשים, חומרים חדשים וכו'. זאת אומרת, יש בו כוח יצירתי, כמו שלהבדיל יש לבורא.
אז האם אפשר להגיד שהטבע נתן לו את הרצון הזה לדעת?
כן, כדי שידמה לבורא, שילמד מזה איך להגיע לדרגת הבורא, אבל בצורה הטובה. והוא משתמש בזה עוד לפני שמתקן את עצמו, ולכן יוצא שמשתמש בכל יצורת הטבע, בצורה שבעצמו נזוק.
שהוא ממציא כל מיני דברים הרסניים.
כן.
יש לי שאלה, מצד הטבע, מצד התפתחות האדם כיצור תבוני, כיצור חושב, הרצון הזה לדעת הולך ומתפתח באדם. עכשיו, אם מסתכלים במסורות עתיקות, במיתולוגיה היוונית ובעוד מסורות עתיקות, רואים כל מיני סיפורי אגדה כאלה שמתארים את זה שהתפתחות הרצון לדעת באדם היא נתפסת כאילו בצורה לא כל כך חיובית מצד הטבע, והאדם כאילו על זה שהוא רוצה לדעת את הכל, פתאום הוא נענש על ידי האלים, על ידי כוחות הטבע.
כאילו גנף את זה מלמעלה, את היכולת הזאת.
בדיוק. אז למה זה כך? אם הרצון לדעת את העולם שבו הוא חי מתפתח באדם באופן טבעי, אז למה במסורות העתיקות האלה הרצון של אדם לדעת את הכל נתפס כמשהו שהוא לא בסדר, שהוא נענש עליו?
כבר גילו את זה מזמן, שאם אדם משתמש לא טוב ברצון לדעת שלו, הוא ממש, הוא מביא כלי נשק, ובזה הורס את הסביבה, גם הוא הורס את עצמו בסופו של דבר. ולכן קיבלו בכל המיתולוגיות, בכל השיטות דתיות וגם כמדעיות, שאנחנו צריכים להגביל את הבני אדם ביכולת לדעת. תראה, כמה מאבק היה בין איינשטיין לאנשים אחרים שאמרו לו לא לפתוח את הסוד הפצצת אטום. ואתה רואה מה שהוא פתח, כי אמרו לו, עשו שם תרגיל מאוד מיוחד, שנתנו לו כאילו איזה מכתב מאחד מנאצי, שהוא אומר שבעוד כמה שבועות אנחנו נהיה בעלי פצצת אטום. ואז הוא כתב לממשלת ארצות הברית, שיש לו פתרון והוא יודע איך לעשות, ובקיצור דחף את זה, ושהם עשו. ואחר כך כשהוא שמע ברדיו שפיצצו את שירושימה
כן, ביפן.
ביפן. אז ממש, זה יום הכי שחור היה לו, כי הוא פתח את השד הזה, פתח לו לצאת. אז זאת השאלה.
איך משתמשים?
כן, איך משתמשים בכל הדברים האלה. לצערנו, מפני שהאדם הוא יצר הרע, כולו, טבע שלו הוא יצר הרע, שרוצה לשלוט על אחרים, אז תמיד ישתמש בכל הכוחות האלו לדכא את האחרים.
אני רוצה לדבר עכשיו על ילד שגדל ומתפתח. האם יהיה נכון לומר שזה שמתעורר בו מתישהו בחייו הרצון לדעת, זה מה שמפתח אותו, או להפך, שהוא מתפתח וכתוצאה מזה מתעורר בו גם רצון לדעת? מה קודם למה? מה הסיבה ומה
לא,
התוצאה?
זה לא שמתפתח. הרצון לדעת הוא נמצא בטבעו של אדם.
יש אנשים שיש להם יותר רצון לדעת?
כן, זה ברור, כמו כל היצרים ולכל הכיוונים. אבל הוא רוצה, אדם רוצה לדעת. כן.
אפשר לומר
בטבע בדומם צומח וחי, זה מוגבל. באדם זה כמעט ובלתי מוגבל.
יש אנשים שנהנים מהידע, אפילו ידע אבסטרקטי שאין לו שימוש.
ודאי, כן. כי זה מקנה לאדם הרגשה שהוא נמצא בחיים, שהוא יודע החיים, הוא יודע מה קורה. זה פותח לו אופקים, הוא מרגיש את עצמו כאדם. ולא כאיזשהו בהמה קטנה, סקינה, מוגבלת.
אז לידע יש גם את האלמנט ההישרדותי שאנחנו זקוקים לו, ולכן אנחנו מפתחים גם יותר ויותר ידע על המציאות, אבל יש לו גם איזשהו אלמנט של הרחבת האופקים, של התפתחות, שהיא למעלה מהרמה ההישרדותית שלנו.
אבל שוב, אני אומר, שלא שבידע יש איזו הגבלה כלפי אדם, זו הבעיה. אם לא הייתה הגבלה, אם הייתה הגבלה מצד האדם, אז היינו חיים גם כן בצורה מוגבלת, כמו שחיות. יש להם איזשהו ידיעה לדעת כל מיני דברים, לרכוש ניסיון, כן? גם שם יש ניסיון מסוים שהם רוכשים, אבל לא יותר מזה. האדם הוא משנה את הטבע, הוא מקרב את הסביבה אליו. הוא יודע איך נכון להשתמש בצורה יצירתית כדי להוציא תועלת מהסביבה, מהטבע, מחברה האנושית, מזולת, מכולם. בכל צורות החיים חוץ מהאדם זה נמצא בצורה מאוד מוגבלת. גם שם יש חזקים וחלשים, שם יש גם כן יותר חכמים ולא, במיוחד ככה. זה גם כן בחיות הים ובחיות היבשה, לא חשוב. אבל לא בצורה כזאת כמו שאדם.
למה הטבע נתן לנו כזו יכולת יצירתית?
שאנחנו נבין שאנחנו צריכים להשתמש בזה בצורה מאוד מאוד מיוחדת, מוגבלת, מטרתית. שבלי זה אנחנו פשוט הורגים את עצמנו, גומרים את החיים שלנו, כי הטבע יותר חזק מאיתנו. הטבע שלנו רצון האגואיסטי, רצון לקבל, רצון לשלוט על דומם צומח חי וגם על בני אדם במיוחד. ולכן אין לנו שום אפשרות להגביל את עצמנו מה שקיבלנו מצד הטבע, אלא אנחנו נצטרך להכיר ברע שבנו, ביצר הרע שבנו, עד שנמצא על ידי מה יכולים לרסן אותו.
אז הרצון לדעת שניתן לאדם מהטבע, צריכים להגביל אותו או לתת לו להתפתח כמה שהוא מתפתח?
זה אנחנו רואים מהחיים שלנו, שאנחנו מלכתחילה גם כן מחנכים את הילדים לא להשתמש ביצר הרע.
אני מדבר על הרצון לדעת.
לדעת זה גם כן שייך לזה. כי ילד שרוצה לדעת איך לדליק גפרור, זה רצון לדעת, נו, ומה אתה עושה, לא?
תיזהר. אני אומר לו להיזהר. אוקיי.
זהו, ואתה מסביר לו שמזה, מה מזה יכול להיות.
נכון.
אז כך צריכים ללמד אדם מכל דבר ודבר.
תגדיר רגע את הכלל הזה שניסית להמחיש לי עם הדוגמה היפה הזאת עם הגפרור, שמה?
שבכל ידיעה, לשלוט על הסביבה, הטבע, דומם צומח חי ובעיקר בני אדם, יש דבר והיפוכו. מצד אחד, אני יכול ליהנות מזה, ומצד השני, אני יכול להינזק מזה.
הבנתי. עכשיו, רציתי לשאול דבר נוסף. יש, דיברנו עד כה על הרצון לדעת, עכשיו אני רוצה לצרף לדיון עוד עניין. יש את עניין הסקרנות. יש באדם יצר כזה של סקרנות. איך הוא מתקשר לרצון לדעת? איפה הוא נמצא ביחס לרצון הזה?
הסקרנות הזאת, לפי חומת הקבלה, הוא נובע, הדחף הזה, הוא נובע מזה שאדם רוצה לדעת מי אני, מה אני, מאיפה אני. לא מאימא שנולדתי, אלא מאיפה, משם, מכוכבים, מאיפה אני, ולאן, אם כבר. זאת אומרת, אני רוצה לדעת כל הצירי התפתחות. זה נמצא בתוך האדם, ולכן הוא מחפש שליטה על החיים, החיים שלו, שליטה על הנצח. הוא רוצה להתעלות למעלה מנקודת המוות. וזה מה שאין בחיות. הן יודעות קצת לפני שהן הולכות למות, שכך זה יהיה. אבל אותו פחד, אותו חוסר לשלוט על זה, אותו גורל, מה שאדם מרגיש, ושהוא המון דברים בחיים אנחנו עושים כדי איכשהו למתיק, לשכוח, לדלג על זה, לא מסוגלים. תראה, אנושות עד היום מחפשת איך, אולי אנחנו נקרר את עצמנו, אולי אנחנו נמלא את עצמנו בכל מיני חומרים, רק שלא נמות. אפילו שנקום בעוד כמה אלפי שנים. תראה מה, מה שעושים. דחף מאוד גדול. זה פחד מזה שאתה נעלם.
יש באמת הרבה אי-וודאות באמת בחיים, אבל השאלה היא, האם באמת האדם יכול לדעת? האם יש גבול ליכולת שלנו לדעת דברים מהסוג הזה או בכלל?
זה דוחף אותנו קדימה. אז חוכמת קבלה היא מביאה את האדם לידיעה הזאת. אבל היא מביאה אותו לידיעה לא בגוף הגשמי, לא בידיעת החלבון, אלא בזה שיש לנו חלק הנצחי. איך אנחנו יכולים לפתח אותו, איך אנחנו יכולים לרומם אותו, איך אנחנו יכולים באמת להביא אותו להתפתחות. חלק הנצחי שבאנו, ולהזדהות עמו, ודרכו לגלות את ההתפתחות הנצחית. זה מה שאנחנו משתדלים ללמוד ולהשיג על ידי חומת הקבלה.
זאת אומרת שיש אפשרות כזאת, אז אני אחזור רגע לשאלה שאורן קודם שאל, למה תמיד הפחידו אותנו? יש איזו אמירה כזאת באנגלית, הסקרנות הרגה את החתול. זאת אומרת, יש איזה פחד מעודף סקרנות, מעודף חקירה, הרבה פעמים אומרים לאנשים, לא כדאי לדעת.
אנשים לא רוצים לדעת את האמת, אם האמת היא מפחידה. בשביל מה? נאכל ונשתה כי מחר נמות. לא רוצה לדעת מה זה מחר. נשתה ונאכל היום, נעשה חגיגה, ובזה נסיים את החיים. אפילו שנסיים.
האמת היא באמת מפחידה? יש ממה לפחד, מידע, מהתפתחות לכיוונים כאלה?
לאדם הרגיל שהוא לא מוכן לזה, אז זה מפחיד. כי זה מדברים על המוות. מדברים על זה שהחיים האלו נגמרים. אדם שקשור רק לחיים האלה, ועם זה שהוא מרגיש שחיים האלה לא נלקחים ממנו, אז הוא לא רוצה על זה לחשוב, כי אין לו פתרון.
אני רוצה עוד רגע לעניין הסקרנות להתעכב. אם אתה מתבונן על אדם צעיר ועל אדם מבוגר, אפילו ניקח קיצוניות, ניקח ילד וניקח אדם מבוגר, אדם בוגר. כן. ילד הוא מלא סקרנות. ככה, העיניים גדולות, הוא סקרן, רוצה לדעת, למסתכל על כל דבר. אנשים מבוגרים, אתה יודע, למה זה כך? למה היצר הזה של הסקרנות נמצא בנו שאנחנו מאוד קטנים, ואחר כך איפשהו...
אלה מה אתה רוצה שיהיה? בשביל מה לאדם זקן שאין לו כוח, וכמה נשאר לו זמן עוד לסחוף את עצמו בחיים האלו? בשביל מה לא יצרים כאלה כמו לילד? זה מתיש אותו, זה הורג אותו, אלא לילד צריך שיתפתח. אולי הוא ימצא פתרון. והמבוגר אין לו כבר פתרון, רק לחכות עד יום מותו.
עכשיו בוא נלך קצת קדימה. עד כה דיברנו על הרצון לדעת ולאן הוא אמור לקדם אותנו. אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה האנושית, בגדול אפשר לחלק את השימוש ברצון הזה לדעת ואת הדרכים שהאדם פיתח כדי לדעת דברים על עצמו, על העולם שבו הוא חי, לשני אפיקים שהם שונים בתכלית השוני. אפיק אחד זה אפיק של המחקר המדעי, ואפיק אחר זה אפיק שנקרא לו אפיק שהוא יותר רגשי, מיסטי אפילו, אולי דתי, יש בו המון המון דברים. אני רוצה להתחיל מהאפיק הראשון, האפיק המחקרי מדעי. האדם פיתח את המחקר המדעי כדי לדעת את עצמו ואת העולם שבו הוא חי. כשאתה מסתכל ככה בגדול על האפיק הזה של התפתחות המדע, מה המדע יכול לגלות, מה הוא לא יכול לגלות, האם יש לו יתרונות, חסרונות, הגבלות, מה דעתך על דרך החקירה הזו של העולם, כדי למלא את אותו רצון לדעת את העולם שבו אנחנו חיים?
על כל החיים שלנו, ומה שאנחנו חיים בעולם הזה, שאנחנו יכולים לחקור את הטבע בכלים שלנו, אז יש לנו בזה סיפוק, ואנחנו יכולים להתקדם ועוד ועוד לגלות עמקי הטבע.
אתה חושב שיש מגבלה במחקר כזה? במחקר מדעי יש איזשהו גבול שאותו המדע לא יכול לעבור?
אני חושב שלא. אני חושב שלא. זאת אומרת, עד כמה שמדע, שלמדע אין גבול, לאדם יש גבול.
תסביר טיפה את עצמך.
שהמדע זה אותו חלק מהטבע שאנחנו יכולים לגלות לפי הכלים שלנו. אז כמה שאנחנו מגלים אותו חלקי הטבע שמסוגלים לגלות, ולגלות בו כל מיני נוסחאות, קשרים, אנחנו בהתאם לזה נמצאים במדע, זאת אומרת בעובדות, שזה בהחלט אפשר לסמוך על זה, וזה המדע שלנו. אנחנו בטוחים בזה ומשתמשים בזה, אבל עד כמה שזה מוגבל, זה מוגבל מפני שאדם מוגבל. כשאנחנו נמצאים בטבע, הטבע הוא פתוח, בבקשה, תחקור אותי, אבל עד כמה שאני יכול לחקור, עד כמה שאני אבנה כל מיני כלים, מכשירים נוספים, על פני החמישה חושים שלי, אני בכל זאת לא אחקור את הטבע עד הסוף. אף פעם. זה אינסופי. והבעיה היא בתוך האדם. לכן כאן אנחנו מגיעים, גם עכשיו אנחנו מרגישים, וכולם, כל המדענים אומרים, שאנחנו הגענו למשבר שבמדע. כי מדע מגלה עכשיו שהגענו כאילו לסוף. אין לנו יותר מה לגלות בטבע. לא שבטבע אין, אלא אנחנו מוגבלים.
השאלה היא גם לגבי הכלים של המחקר, הסטטיסטיקה, השוואות, האם הם באמת נותנים לנו תשובות חד משמעיות? כי אנחנו רואים בהרבה מאוד תחומים שיום אחד יוצא מחקר שאומר ככה, יום אחד אחר יוצא מחקר שאומר הפוך.
אז לא, זה עדיין אנחנו בדרך, עדיין אין לנו הוכחות, עדיין אין לנו עובדות, אבל בסופו של דבר אנחנו יכולים לגלות את הכל. כמה, במידה שאנחנו מפותחים. כי אנחנו יכולים לגלות מהטבע רק אותם התופעות שאנחנו יכולים לתפוס אותם, לקלוט אותם, להבין אותם. זאת אומרת, יש כאן הגבלה מצד בניית האדם. אני לא רואה את הטבע כמו שהוא. אני רואה בטבע מה שאני מסוגל לזהות ולהבין.
ובינתיים אנחנו כן מסתמכים בסך הכל על מחקרים.
על מה שאני מגלה זה בטוח נכון.
ואם מחר תגלה הפוך? יוצא לי היום מחקר שאומר שזה בריא, בעוד שנה יצא מחקר שיגיד שזה לא בריא.
זה דברים שהם לא שייכים לעובדות. בדברים האלה, כמו שאתם רוצים להגיד, על המזון.
למשל.
זה אנחנו, זה לעת עתה נכון. וגם כן יש לך במקביל עוד כמה דעות הפוכות.
נכון.
אני מדבר על טבע, על הטבע, על חוקים שבטבע. אתה יכול לחיש חוקים שאנחנו בונים היום חלליות ושולחים אותם לחלל וזה, וזה הכל נכון? שאתה נוחת לירח, אין בעיה. נוחתת ושם אתה גם כן מסתדר עם כל החוקים אשר רכשת על פני כדור הארץ.
אז מהו הגבול הזה שאתה מבדיל בין האזור שבו אנחנו חוקרים, מגלים משהו ואומרים כן, זו עובדה מוצקה והיא נכונה, לבין אזור שהוא אזור דמדומים כזה שבו היום נחשוב ככה, בעוד שנה נחשוב אחרת, בעוד 10 שנים בכלל
אחרת? זה עדיין לא בגדר המדע. לא בגדר המדע, שזה בהחלט שככה זה. ואנחנו גם כן לא מגבילים, לא אומרים שבגבולות האלו ואלו זה נכון. גם כן במדע זה כך, נגיד, באותה פיזיקה. על פני כדור הארץ יש לך, נגיד, כוח משיכה כזה, ואז חוקים הם כאלה, על הירח זה חוקים אחרים, אתה יודע שזה כך, ואתה משתמש, ולכן לא טועה.
אני עדיין לא מבין, למה בדברים שקשורים למשל לבריאות האדם, אין לנו ידיעה ברורה?
זה בטוח שלא, כי אנחנו לא יודעים מי זה האדם. אנחנו לא מכירים את המערכת שלנו. אנחנו המערכת הכי
מורכבת.
הייתי אומר מסובכת.
גם הגוף שלנו?
גוף שלנו, ודאי. כמה יש לו מערכות ותת-תת-תת-תת מערכות שאנחנו לא יודעים. מה אנחנו יודעים? על המוח בכלל לא יודעים כלום. על הרקמות, עצמות, שם כל מיני גם כן לא. עד גבול מסוים. אנחנו בזה, כמו שלפני כמה אלפי שנים, עשו לך, ככה, חתכו לך את הרגל או משהו, עם משהו, קשרו אותם שם עם איזה חוט או משהו, ככה. זה, ככה אנחנו עושים.
מה זה תלוי היכולת שלנו להגיע לתפיסה יותר מתקדמת במחקר האדם עצמו?
המקצוע הראשון שלי זה ביו-קיברנטיקה, Medical and Biological Cybernetics. אז דווקא אנחנו לא יודעים מערכות. לא יודעים מערכות האדם. אנחנו לומדים אותם מתוך ניסיון. אבל איך שזה בפנים מתקשר ופועל, אנחנו לא יודעים. יודעים בצורה גסה, זה תלוי בזה, זה תלוי בזה, זה ככה.
המחקר יכול להגיע להבנה כזאת עמוקה?
עמוקה לא, לא. דרך המחקר אנחנו לא יודעים. כי אנחנו לא מסוגלים לזה. לא מסוגלים. אפילו במחקר דם. יש לנו 500 או כמה נתונים רק בדם של האדם. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים. לא יודעים. אני מדבר על גוף החי, שלא דרגת האדם, אלא גוף החי, שזה כמו לכל החיות.
אז מתי נדע?
יכול להיות שאף פעם. כי אנחנו לא יודעים ממי יש לנו עסק. מי זה לפנינו? איזה גוף האדם? מה זה? איך הוא קיים? איך הוא קשור לכל המערכות? אנחנו מסתכלים על זה בצורה מאוד פרימיטיבית.
זה מדהים. הרב לייטמן, תשמע, הזמן שלנו נגמר ויש לי עוד מלא שאלות. אנחנו נעשה עוד תוכנית בנושא הזה. תודה רבה רבה לך. תודה טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. תבואו שוב. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.